קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.
היי תומר.
היי, מעניינים.
אז היום, בהמלצתך, אנחנו נדבר על המיטוכונדריה של התא והקשר שלה לתזונה ולתזונה קטוגנית. ואני חייב בתור מי שלא בא מהתחום, בוא נתחיל ממש מהבסיס. קודם כל, מה זו המיטוכונדריה?
אז לפני כמה מיליארדי שנים, כשהחיים התחילו על כדור הארץ והיינו תאים, אנחנו ייצרנו את האנרגיה שלנו בתהליך שהוא אנאירובי. זאת אומרת שאנחנו שרפנו את הדלק שלנו בסביבה של ללא חמצן. בהמשך, כשהתחיל להיכנס לחמצן, לאטמוספירה שלנו, התפתחו סוגי תאים שהם יודעים לנצל את החמצן שבאוויר ליצירה של אנרגיה. איפשהו בדרך בעצם נוצר איזשהו חיבור בין שתי התאים האלה, ואתה, והקדום הזה שיודע לנצל את החמצן מהאוויר, אז הוא הפך להיות בעצם לעברון בתוך התאים שלנו, ואנחנו קוראים לו היום מיטוכונדריה. יש בעצם קשרי גומלין לבין התאים האלה, ואנחנו רואים את הדרך הזה שבמיטוכונדריה, יש לה DNA משלה, ולמעשה יש שם באזור ה-20 גנים, שאנחנו יודעים לקודד אותם רק באמצעות ה-DNA של המיטוכונדריה, ולא באמצעות ה-DNA של התא שלנו.
שזה שיעור היסטורי נורא מעניין, לדעת שאנחנו חיים פה בסימביוזה עם איזשהו בעל חיים אחר קדום, אבל איך כל העניין של המיטוכונדריה והבנה של התא, איך זה מתקשר לפודקאסט שלנו?
אז כשאנחנו מדברים פה על תזונה קטוגנית ועל בריאות משהו מטאבולי, אנחנו צריכים להבין שמטאבוליזם זה בעצם משק האנרגיה בגוף. והדרך של הגוף שלנו לייצר את האנרגיה שלה זה דרך המיטוכונדריה. אנחנו שורפים את הדלק שלנו, את האוכל שלנו, בתוך המיטוכונדריה, בתהליך אנחנו קוראים לו של חמצון, שבו יש גם את המעורבות של החמצן, ולמה אנחנו צריכים לנשום, ובתמורה אנחנו מקבלים את האנרגיה שהגוף אחרי זה יכול להשתמש בה, בשביל כל התהליכים שלנו, ובגלל שזה כל כך מרכזי, כאשר יש לנו איזושהי בעיה במיטוכונדריה, אנחנו מקבלים הרבה מחלות וכל מיני בעיות בגוף.
אוקיי, מה זאת אומרת בעיה במיטוכונדריה? אתה יכול לתת דוגמה?
אז יש לנו בעצם שתי בעיות מרכזיות. אחת זה שהמיטוכונדריה עצמה יכולה להיפגע ולמות, אם היא לא מתפקדת בעצם אין לנו אנרגיה, התא עצמו מת, ופה שדבר אם לא היינו שום אנרגיה בגוף גם אנחנו נמות. בעיה נוספת זה כשהמיטוכונדריה, אפשר לקרוא לזה שהיא חורקת, כשהיא לא עובדת בצורה טובה, היא מוציאה חוצה תוצרי לוואי שמזיקים לתא והורגים אותו בסופו של דבר. אנחנו רואים את הסימנים שזה בעצם כל המחלות המטבוליות בצורה מחקרית כמובן.
אוקיי, אז לגבי המיטוכונדריה, האם זה איזשהו קונספט כללי כזה כמו שצריכה להיות דלת בתא ולכל בית יכול למש דלת בצורה אחרת, או שזה ממש אותו עברון שנמצא בכל התאים בגוף?
עד כמה שאני יודע, למיטוכונדריות יש רק סוג אחד, אבל יש לנו מספר תאים בגוף שאין להם את המיטוכונדריה, וזה מהשיקולים למעשה של אותו עומס מחמצן שיכול לפגוע בתאים, למשל מספר תאים במוח, אין לנו מיטוכונדריה, אבל במרבית הגוף שלנו יש לנו מיטוכונדריה.
אוקיי, אז למה בעצם שמיטוכונדריה עובדת והכל טוב, למה שבעצם יתחילו להיות בעיות במיטוכונדריה?
מה שקורה שבתהליך של הייצור אנרגיה במיטוכונדריה יש לנו כמה תופעות לוואי. התופעות לוואי האלה יכולות לפגוע בתא. בדרך כלל התופעות לוואי האלה שאנחנו קוראים להם רדיקלים חופשיים, אז הם תחת שליטה. מי ששולט עליהם זה בשפה שאנחנו מדברים עליה ביום יום, זה נוגדי חמצון. זאת אומרת, מה שהנוגדי חמצון שכל כך הרבה מדבר עליהם עושים, זה לסתור את הרדיקלים שיוצאים מתוך המיטוכונדריה. אפשר לחשוב על זה באנלוגיה לאיזשהו תנור, שהוא בחדר סגור ושהוא פולט חום. אם הוא יפלוט יותר מדי חום, יהיה לנו חם מדי וזה לא טוב. לכן יש לנו איזושהי בקרה על זה. אנחנו רוצים שלא יהיה לנו חם מדי. זה גם אתה, יש לו בקרה בעצם על הרדיקלים האלה, וכשזה לא בבקרה, אז יש לנו בעיה.
ויש איזושהי דרך, למשל, לסתור את התוצרי לוואי האלה?
אז בעיקרון, כל עוד זה באלה שהם גבולות, שהם פיזיולוגיים, אז זה סביר. מה שקורה זה שהתוצרי לוואי האלה, הם חשובים כי זה מאותת החוץ על התא, וכמה אנרגיה אנחנו שרפנו, וכמה אנרגיה שלנו בתא. זה כמו התרמוסטט שלכם של המזגן, אם אתם שמתם אותו שזה צריך להגיע לטמפרטורה מסוימת, וזה עבר אותה, או שזה לא בא, אז הוא מכוון את עצמו. הבעיה, כשהסנסורים שלנו, כשהם לא עובדים, כשהתרמוסטט, כשהוא לא עובד, וכשהמיטוכונדריה, שהיא עובדת יותר מדי, ושהתנור שלנו חם מדי, התוצרי לוואי האלה, זה פוגעים במיטוכונדריה, פוגעים בתא, ובסופו של דבר אתה מת. וזה גורם לכל המחלות המטבולית בהמשך.
אז בעצם מה גורם לעודף הזה, לחום יתר הזה?
בעצם המיטוכונדריה שלנו, אז היא שורפת בעיקר שומן וגלוקוז לאנרגיה. כאשר יש לנו עודף של אותם חומרי בעירה, ובתמעיל שהוא לא נכון, יש לנו בעצם את כל התוצרי לוואי האלה שהם בעודף, וזה מה שפוגע במיטוכונדריה, זה השילוב הלא נכון הזה של הדלק.
אוקיי, אז רק ריקה קצר עוד שאני הבנתי, זאת אומרת, באנלוגיה הזו של התנור, אז נכנס דלק, אם יש יותר מדי חום, אז כמובן זה משהו שכבר גורם לבעיה, שזה בעצם הסוג של רדיקלים החופשיים, או בעצם האשן שיוצא מהתנור, כן? אז בכמות מסוימת זה טוב לביסות, בכמות מאוד גדולה, זה יכול לייצר מחלות ובעיות אחרות. מה שלא ברור לי באנלוגיה של התנור, זה מה זה בדיוק הדלק? זה רק סוכר?
אז יש לנו בעצם את שתי חומרי בעירה שמרכזים. שומן הוא חומר בעירה שהוא דחוס באנרגיה. כשאנחנו שורפים שומן, אנחנו מקבלים המון אנרגיה. כשאנחנו שורפים את הגלוקוז, אז הוא גורם לזה שיהיה הרבה תוצרי לוואי. יש שם רעילים. כשאנחנו משלבים את שתי הגורמים האלה ביחד, אנחנו יוצרים איזושהי סביבה שהיא מייצרת המון רדיקנים. אפשר להסתכל על זה כמו איזשהו מנוע של רכב, כשאנחנו שמים לו איזשהו דלק שהוא לא טוב לו, ובעודף אנחנו לוחצים פול גז, איזשהו בנויטרל, בסוף המנוע הזה יישרף, הוא ישבוט, וזה מצב שאנחנו לא רוצים להגיע לו.
אז למה בעצם זה קורה? זאת אומרת, יש לנו את אותו רכב שיודע לפעול על שומן או סוכר, או באנלוגיה של רכב, נגיד בנזין וסולר, למה שאותו הרכב ישרוף את הדלק שלא מתאים לו? אין איזשהו תהליך של בקרה?
אז יש לנו בגוף קודם כל הרבה בקרות, בגלל שזה תאריך שהוא כל כך הרסני, יש לנו בקרה גם ברמת התא וגם ברמת הגוף. אותם רדיקלים שיוצאים מהתא, מהמיטוכונדריה, הם בעצם זה מולקולה של איתות, ובאותה אנלוגיה ולחום של החדר, של התרמוסטט של המזגן. ומה שקורה כשהרדיקלים האלה עולים, זה מאותת לתא שלא צריך להכניס יותר אנרגיה. וזה גורם בסדרה של תהליכים כימיים, וזה שהאות של האינסולין, שהוא לא יגרום יותר לגלוקוז להיכנס אל התא. אנחנו בשפה שלנו, אנחנו קוראים לזה תנגודת לאינסולין. זה מנגנון הגנה של התא, שהוא נגד עודף של אנרגיה. בגלל שזה יכול ליצור כל כך הרבה בעיות, שיש לנו עודף של אנרגיה בתא, יש לנו את המנגנון הזה. בנוסף לכך, גם בגלל שהשילוב בין שומן לבין גלוקוז, אז הוא לא טוב, יש לנו גם איזושהי בקרה שכאשר אנחנו שורפים שומן, אנחנו לא נשרוף בגלוקוז ולהפך. בספרות קוראים לזה שזה רנדל סייקל, וגם התהליך הזה יכול לצאת משליטה, כשאנחנו באיזשהו תמעיל של דלק שהוא לא נכון.
אז אם הבנתי נכון, כאשר אנחנו באיזשהו עודף של סוכר, אז הגוף אומר די, מפתח את העמידות לאינסולין, תנגולת אינסולין, וזה גם בהמשך, מי שמכיר קצת סכרת, זה בעצם סכרת טייפ 2. יש גם איזשהו מנגנון אנלוגי ברמת התא לעודף שומן, ואז איזשהו תנגולת שומן, או שלא?
אז כן, אז שומן, אז הוא מאוד אנרגטי, וכמו שאפשר להציף איזשהו מנוע בדלק, ושהוא נתחמם יותר מדי ויישרף, זה בהחלט יכול להיות. אבל מה שקורה בגוף זה שהבקרה על השומן היא ברמת הגוף, ולא ברמת התא. זאת אומרת, ברגע שהלבלב, שהוא מרגיש עודף של אנרגיה, כשהוא מפריש את האינסולין, זה מדכא בצורה שהיא מאוד חזקה את ההפרשה של מרקמת השומן. זאת אומרת, שגלוקוז לרוב, העודף של האנרגיה שלו, זה מבוסס ברמת התא, והשומן זה ברמת הגוף.
אוקיי, אז יש לנו בעצם בקרה בכמה רמות, גם ברמת התא וגם ברמת האיברים אחרים בגוף, ולמה שהבקרה הזו תשתבש?
בעצם פה אנחנו נוגעים בבעיה והשורשית של התסמונת המטבולית, שזה רעלת של אנרגיה, ככה אני קורא לזה, energy toxicity. בעצם שהגוף יש לו עודף של אנרגיה חופשית, והוא לא יודע מה לעשות. בצד של השומן, בגלל שאנחנו כבר לא מצליחים לאחסן שומן כמו שצריך, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים, לרקמת השומן, יש לנו עודף של שומנים בדם, וזה הולך אל התאים, זה בין התאים, ואז על התא, אז הוא נחשף לעודף של אנרגיה. על זה אנחנו משלבים איזושהי תזונה מערבית, טיפוסית, עשירה בסוכרים, שגורמת לעלייה של גלוקוז בדם. את הפחממות אנחנו לא יכולים לאחסן כל כך בגוף, יש לנו את הגליקוגן, אבל זה לא מספיק. וריכוזים גבוהים של גלוקוז בדם, זה מסוכן לגוף, ואז את האפשרות היחידה של הגוף, זה בעצם לדחוף את זה את תוך התאים לשריפה. ואז ככה בעצם אנחנו מגיעים אל המצב הזה, שבתאים שלנו יש גם עודף של שומן, גם עודף של גלוקוז, הם שורפים את שתיהם ביחד, וזה מייצר את כל הרדיקלים האלה, שזה פוגע במיטוכונדריה, שזה הורס אותה, זה הורס את התאים. והעודף הזה של האנרגיה כבר אי אפשר לשים אותו תחת בקרה, כי הגוף הוא כבר מחוץ לזה, אי אפשר להחסן שומן, אי אפשר להחסן כל הגלוקוז, ולמעשה כשסוכרתי סוג 2, כשהוא רואה שהגלוקוז שלו עולה, ושהוא לא מצליח כביכול לאזן אותו, ושהוא מנסה להזריק את האינסולין, הוא הולך כנגד המנגנוני בקרה של הגוף. זאת אומרת, הגוף, זה אתה אומר שהוא לא רוצה עוד אנרגיה, אוקיי? שהוא מדכא את עוד של האינסולין, אתה בא ואתה דופק לו יותר חזק על הדלת, זאת אומרת, קח עוד אנרגיה. אבל אתה הוא כבר מוצף באנרגיה, וזה רק גורם לעוד יותר פגיעה. וזה למה להזריק את האינסולין בסכרת סוג 2, זה רק יוצר עוד יותר בעיות.
אז אם לא אינסולין, מה לגבי נוגדי חמצון? הבנתי שגם הם אומרים לעכב בעצם בעירה ולהקל על משק האנרגיה. זה משהו שעוזר?
כן, יש לנו את הנוגד חמצון המרכזי של התא, דודוטיון, שהוא למעשה כל כך חשוב שאנחנו רואים שלאנשים שיש רמות נמוכות שלו, יש להם פשוט יותר מחלות מטבוליות, יותר נזק במיטוכונדריה. הוא מגיע בעיקר מחלבון, זאת אומרת, זה אנשים שלא אוכלים מספיק חלבון, אין להם מספיק ממנו. בדונה מערבית טיפוסית, אנחנו לא אוכלים מספיק חלבון, אז זה רק מוסיף איזה עוד נזק, יש להם חשיבות מאוד גדולה.
אוקיי, מה עוד יכול בעצם לדפוק את התמהיל הדלק ולגרום לנזקים במיטוכונדריה?
אז עוד בעיה שיש לנו היום בתזונה שלנו, זה כל השמני זרעים, שדיברנו עליהם בהקשר הכללי, אבל בהקשר של המיטוכונדריה, זה חומצות שומן מסוג אומגה 6, וההבדל ביניהם לבין שומן רווי למשל על המיטוכונדריה, זה ששתיהם אז הם מאוד חוסים באנרגיה, אבל מה שקורה שאת השומן רווי, אז הוא מעוטט בצורה שהיא נכונה, זה אל התא, זה כמה שומן וזה כמה אנרגיה אנחנו שרפנו, ובהתאם אתה יודע לווסת את עצמו. מה שקורה שבאומגה 6 האיתות הזה זה לא טוב, זאת אומרת שאנחנו שרפנו הרבה שומן, אבל אתה, מה שהוא מקבל בתור איתות, זה שלא שרפנו הרבה אנרגיה, ואז הוא מכניס עודף אנרגיה, והוא מכניס את העודף, וזה מייצר עודף רדיקלים. ואם כל זה לא מספיק, המיטוכונדריה שלנו, אז היא עשויה מחומצת שומן. חומצות שומן מסוג אומגה 6, אז הן רגישות מאוד לחמצון, וזה פשוט, זה הורס את כל הממברנה של המיטוכונדריה. אנחנו רואים את זה גם שזה מתחמצן לא רק על הממברנה של המיטוכונדריה, אלא גם בתא עצמו, וזה יותר את כל התוצרים והרעילים שלהם. זה גורם לייצור של thermites, שזה בעצם סוג של חומצות שומן שהן רעילות, והן קשורות באופן ישיר לתסמונת המטבולית. בקיצור, הם עושים, זה הרבה בעיות, זה למיטוכונדריה, וזה לא בריא לנו, לא, ממש לא.
האמת שאני שמעתי על בעיות במיטוכונדריה ספציפית בהקשר של סרטן. זה נכון או שמדובר בעיה כללית?
יש את פרופסור תומאס סייפרד, שהוא פרופסור לביוכימיה, שהוא חקר הרבה את הנושא, ואנחנו רואים שבסרטן, אחד מהסימנים הכי מוכרים שלו זה שהמיטוכונדריה בתא, אז היא לא מתפקדת. וכשהמיטוכונדריה בתא, כשהיא לא מתפקדת, והגוף הולך לייצר אנרגיה, על פי אותו מנגנון עתיק שהיה לפני שאנחנו והמיטוכונדריה התאחדנו, וזה תהליך שהוא אנאירובי ושהוא מבוסס על גלוקוז. זה גם למה אומרים שסרטן חי על סוכר. ובעצם כשאנחנו הורסים את המיטוכונדריות שלנו, אנחנו מגדילים את הסיכוי שאותו מנגנון עתיק יצא משליטה, ויש לנו סרטן. זה מאוד חשוב לשמור על הבריאות של המיטוכונדריות בהקשר הזה. עוד איזה קוריוז, זה היסטורי כדי להבין בעצם זה כמה חם בתוך המיטוכונדריה וכמה זה אנרגטית. באמצע המאה הקודמת הייתה איזושהי תרופה להרזיה שקראו לה DNP. מה שהיא עשתה בגדול זה לגרום לזה שהאנרגיה שהיא נוצרת בתוך המיטוכונדריה תלך לחום ולא לדלק עבור הגוף. מה שקרה זה שאנשים שהשתמשו בזה, אז הם בישלו את עצמם בחיים. זאת אומרת, זה היה כל כך חם, שזה המיס להם את כל התאים. זה מיטוכונדריות שלנו גם בזמן מנוחה עכשיו, אז הם יכולות להגיע לטמפרטורות של 50 ו-60 מעלות בתוך הגוף שלנו. לכן זה איזשהו תנור מאוד חם ואנרגטי, שאנחנו חייבים לשמור עליו תחת בקרה, או שאנחנו נראה את כל המחלות המטבוליות.
טוב, היה פרק מרתק, אני למדתי המון. אז רק לסיכום, אם אני חוזר כזה נקודות שאלינו, אז המיטוכונדריה זה בעצם איזשהו עברון היסטורי עם DNA משלו, שהתאחד איתנו מתישהו בהיסטוריה, והיא נמצאת ברוב התאים בגוף, כן, למעט כמה תאים במוח, כדומה. ומיטוכונדריה, באנלוגיה לתנור, כן, מקבלת חומר דלק ומציעה חום, והיא נדרשת לווסת את החום. שתי הדרכים שהיא מבסטת את זה, או על ידי תנגולת אינסולין, נגיד די, אני לא רוצה יותר סוכר, או על ידי ויסות סוג הדלק, שזה מה שהזכרנו עם רנדל סייקל, המעבר בין סוכר, בין גלוקוז לבין שומן. הזרקה של אינסולין חיצוני, זה איזושהי דרך של דרך שלנו לשחק עם המנגנוני תות של התא, ולהגיד, אתה בכל זאת רוצה עוד אינסולין, למרות שאתה בעצם לא, וזה שזה גם את הסכנות שלו. וכל פעם שהמנגנון הוויסות הזה יוצא משליטה ברמת התא, אנחנו מעלים את הסיכוי שלנו למחלות ובראשן גם סרטן. זה סיכום מדויק פחות או יותר?
כן, אחלה של סיכום. למי שמצוי קצת בתזונה הקטוגנית, אז הוא בטח שמע פעם את המושג תנגולת אינסולין פיזיולוגית. שזה דרך להסביר את הפרדוקס כביכול, שמי שבתזונה קטוגנית ואוכל עכשיו איזשהו תפוח, איזשהו גוש של פחממות, הסוכר שלו בדם יעלה מאוד גבוה, ולא ירד לאורך זמן כאילו שהוא סוכרתי. אבל מה קורה בעצם? התא שלנו משתמש בשומן לאנרגיה, והוא מאותת החוצה, אני לא צריך יותר אנרגיה. הוא בעצם יוצר תנגולת אינסולין בתא, כי הוא מלא באנרגיה, והוא אומר, אני לא רוצה יותר גלוקוז, אני לא צריך כלום, תעזבו אותי, יש לי פה כל כך הרבה שומן, אני לא צריך שום דבר. ואז כשאתם מכניסים את הגלוקוז, שהוא חיצוני, אתה אומר, אני לא רוצה, וזה נשאר בדם. וזה בעצם ההסבר, וזה חשוב להבין, שתנגולת אינסולין זה מנגנון הגנה. וכשהוא יוצא מכלל שליטה, אז יש את כל הבעיות. וזה חשוב לשמור על הבריאות של המיטוכונדריה, והיה פרק מרתק, ותודה רבה.
תודה תומר, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.